go. עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל איילון.
103 FM. עלת הריבית במשק בשבוע שעבר משפיעה על כל אחת ואחד מאיתנו, ולא בטוח שאנחנו מבינים עד כמה. תנאי השוק שהכרנו משתנים באופן קיצוני. כל מי שמתכוון לקחת משכנתא בתקופה הקרובה, צריך להבין שהיא תהיה הרבה יותר יקרה. וזה עוד לפני שדיברנו על העלות הריבית הבאות שצפויות השנה. אם אתם עומדים לרכוש דירה בעזרת משכנתא, אתם צריכים לבדוק היטב ובזהירות. אם אתם באמת מסוגלים לעמוד בתשלום החודשי, שיהיה יקר יותר. בבנק ישראל לא מעריכים שנראה כאן מסה של לווים שלא מסוגלים לעמוד בהחזרים, אבל עדיין המציאות שהכרנו הולכת להשתנות. יכול להיות שבבנק ישראל צריכים לחשוב על הגבלות נוספות על לוקחי משכנתאות, כי לא בטוח שהציבור מפנים עד הסוף עד כמה המשכנתא הולכת לזנק. אבל לא רק היא, כל הלוואה שניקח מהבנק לשיפוץ, חופשה, רכב חדש, הכל יהיה יקר יותר. גם בעלי עסקים שלובים כסף מהבנקים ישלמו עליו יותר. וכשמצרפים לזה את הדלק שמזנק, את המדד שממשיך לטפס, ברור שכל העלויות האלה יתגלגלו אלינו הצרכנים. וככה נוצר מעגל קסמים. האינפלציה מרימה את הראש, בנק ישראל מנסה לבלום אותה באמצעות העלאות ריבית אגרסיביות, ואנחנו משלמים יותר על הכסף שלנו. במילים אחרות, הציבור הישראלי צריך להבין שנגמר עידן הכסף הזול, שהיה זמין וקל יחסית. בתקופה הקרובה ניכנס לתהליך גמילה, כואב אבל חשוב. הרבה זמן חיינו בבועה מסוימת של ריבית אפסית, עכשיו חוזרים למציאות. זה לא דבר רע בהכרח, אבל חשוב להבין אותו. לשים כסף בצד, לא לרוץ לקחת הלוואות, ולחשוב פעמיים על כל צעד כלכלי שאנחנו מתכוונים לעשות.
עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל איילון.
איפה הכסף של יום שני? מיד נדבר כאן עם אבי מלר, חברו הקרוב של מודי בר-און, שהלך היום לעולמו אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן. מיד נדבר כאן איתו, וגם עם רון קופמן, איש הספורט שלנו ב-103. וגם נהיה עם סגן השר אביר קארה על הפיצוי לעסקים לאומיקרון, שמתקדם היום עוד מסוכה, אבל זה קורה רק 3 חודשים אחרי הגל החמישי. נדבר איתו על זה, וגם על הדלק שמזנק ועל עליות המחירים בעוד שורה של תחומים. גם הפרופסור אבי שמחון, שהיה יועצו הכלכלי של ראש הממשלה לשעבר, יהיה איתנו. הוא דווקא משוכנע שיש איך לבלום את התייקרות הדלק. מה עומד מאחורי הזיגזג של קרין אלהרר, השרה קרין אלהרר, שרק לפני חצי שנה אמרה שהגז הטבעי יחכה ושישראל עוצרת את החיפושים? היום היא מכריזה על חידוש חיפוש הגז במים של ישראל. ננסה להבין מה עומד מאחורי התפנית הזו, וגם מי זרק עוגת קצפת על המונליזה, בלובר של פריז, הסיפור שמסיר את צרפת ואירופה כולה, על גבר שהתחזה לקשישה בכיסא גלגלים, וניסה להשחית את יצירת האומנות הכי מפורסמת בעולם. אנחנו כאן עד 5 עם יעל איילון, שעורכת אותנו מלא בנימין ומפיקה, איציק אהרון אחראי על השידור, בדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו ומאורטה, אבל לפני הכל, הכותרות. מגיש הספורט, היוצר והתסריטאי מודי בר-און הלך היום לעולמו בגיל 59. בר-און, שעבד בערוץ הספורט, נפטר אחרי מאבק ארוך במחלת הסרטן. בברו הוא כתב לחמישייה הקאמרית, השתתף במופעי סטנדאפ, והיה אחד משדרי הכדורגל הגדולים והמיוחדים בישראל. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. מיד נדבר עם חברו הקרוב אבי מלר, ששידר איתו שנים בערוץ הספורט. כך נשמע מודי בר-און רק לפני יומיים בגמר ליגת האלופות ששודר בערוץ הספורט.
קבלו אם כן את הצמד החדש, קרין בנזמה ומוחמד סלח. קבלו אם כן את הצמד הישן, ריאל מדריד וליברפול.
יהי זכרו ברוך. מיד נדבר כאמור עם אבי מלר. חצי שנה אחרי שהורתה לעצור את חיפושי הגז בים התיכון, שרת האנרגיה קרין אלהרר מפתיעה היום ומודיעה על חידוש החיפושים. הסיבה העיקרית לדבריה היא מחסור הגז בעולם בעקבות המלחמה באוקראינה.
אתמול הנחיתי את אנשי המקצוע במשרד, בראשות המנכ״ל יור שילת, להיערך להליך תחרותי רביעי לחיפושי גז במים הכלכליים של מדינת ישראל. כמו שאתם יודעים, אני מאמינה בגם וגם, לא באו-או. מלחמת רוסיה-אוקראינה המחישה לנו בחודשים האחרונים את הסיכויים והסיכונים של זמינות במחירי אנרגיה בתקופת המעבר הזאת, משימוש בדלקים פוסילים לאנרגיה ירוקה. לצד הדאגה הכנה והאמיתית למה שמתחולל באירופה, נוצרה למדינת ישראל הזדמנות אמיתית לייצא גז טבעי לאירופה.
ועדת הכספים אישרה היום מתווה משופר לסיוע לעסקים שנפגעו בגל האומיקרון. סכומי המענקים לעסקים הוגדלו והוכנסו שיפורים נוספים. המתווה טעון אישור בקריאה שנייה ושלישית. הנה דברים שאמר היום יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אלכס קושניר.
היום אנחנו מדייקים אותו, מדייקים אותו ככל שניתן על מנת למנוע בירוקרטיה, ומגדילים אותו בצורה משמעותית, כדי לנסות להכליל גם את אלה ואת אלה. וברגע שהורדנו עכשיו גם ל-25% את אחוז הפגיעה, פתרנו פה לא 100% של בעיות, אבל את הרוב המוחלט של הבעיות. אז לכן יכול להיות מצב שבמקרי קיצון כאלה ואחרים, יהיו עסקים שיפגעו ויקבלו פחות, אבל מצד שני יהיו מצבים שעסקים שנפגעו מעט ויקבלו יותר.
אחרי עיכוב של שנים, המדינה מסדירה את פעילותה של קרן העושר, שכספיה נגבים מרווחי משאבי הטבע בישראל. שר האוצר ליברמן יחתום אחרתיים על הצו לפתיחת הקרן, שהצטברו בה 1,140,000,000 שקלים. מי שיזמה את הקרן הזו היא שרת המדע והחדשנות אורית פרקש הכהן. אלה הכותרות. פרסומת אחת וחוזרים.
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
רוצים לפני כל ענייני הכלכלה של היום הזה לפתוח עם הידיעה העצובה שמתפרסמת בדקות האחרונות. מודי בר-און, שדר הספורט, אחד הגדולים והמיוחדים שהיו כאן איש תקשורת ויוצר, הלך לעולמו בגיל 59, ביתנו חברו הקרוב, מי ששידר איתו הרבה שנים בערוץ הספורט, אבי מלר, שלום.
שלום גדעון.
קודם כל רוצים גם להשתתף בצערך בתור חבר מאוד מאוד קרוב של מודי, כל כך הרבה זמן.
כן, זה צער עמוק ועצב בלתי נתפס למעשה, כן... מודי נפטר כל כך צעיר וכל כך בשיאו ובעונו, ושום דבר לא נגרע ממנו עד השנייה האחרונה של העבודה המשותפת ביחד, שהייתה למעשה לפני חצי שנה כשבדצמבר התגלתה אצלו המחלה, וזה כל כך קשה להקל את זה, למרות שידענו שהמצב שלו הולך ומחמיר. אתה לא מתאר לעצמך שהאיש החי והחיוני והנפלא הזה הולך ודורך ככה עד לסופו המר.
מתי שוחחת איתו בפעם האחרונה?
הייתי אצלו בבית כשאפשר היה עדיין לבקר אותו לפני כחודשיים. הייתי אצלו ושוחחתי איתו וישבתי אצלו וראיתי אותו בדעיכתו. זה היה כל כך כל כך עצוב לראות את מודי גם. הוא היה אז תוך כדי טיפולי קימו. כימותרפיה, וגם המראה שלו היה אינדיקציה לאיזה תקופה איומה שהוא עובר, וכמה האסון הזה שמתרגש אלינו גדול. ודיברנו, ואפילו הבאתי לו מתנה ספר שהוא מאוד מאוד אוהב, ספר באנגלית על הכדורגל, דברים שהוא אהב מאוד מאוד לקרוא, הוא התעמק בכל דבר תרבותי שקשור לכדורגל ולספורט, והבאתי לו ספר, אב קרס, והוא צחק, הוא קיבל את הספר ביד בחיוך וצחק, אומר לי, מלר, איזה מין אופטימי אתה, אני לא מסוגל לקרוא כיום יותר מחצי עמוד ביום. אז אמרתי לו, זה לזמן שתהיה מסוגל לקרוא, ולא הגיע הזמן הזה.
הוא לא היה אופטימי לאורך המאבק בחצי השנה האחרונה, הוא לא האמין שהוא יצא מזה?
הוא היה אופטימי. הוא לרגע לא דיבר על המוות. הוא לרגע לא דיבר על העתיד. הוא היה אופטימי. טיפלו בו מיטב הרופאים, והמשפחה סביבו דאגה לו, והוא נלחם. אבל מתוך כל ההבחנות שקיבלנו אנחנו מסביב, ידענו שזה סרטן במקום מאוד מאוד חמור, שהתגלה מאוחר מדי, וזו הייתה הבעיה הגדולה. וגם מודי ידע את זה. מודי ידע שהסיכויים שלו פחות טובים מהרגיל.
כמה שנים מלר אתם כבר משדרים ורצים יחד בערוץ הספורט?
מהקמתה של ליגת האלופות. האמת שמודי הגיע לליגת האלופות, זה היה קצת בהפוכה, כי חיפשו מנחה לליגת האלופות שהתחילה את דרכה, וערוץ הספורט לא ידע בדיוק איך לנהל את שידורי ליגת האלופות, ובסופו של דבר הפור נפל על איש תרבות שלא ממש איש ספורט וכדורגל, אבל מישהו שהוא איש טלוויזיה בכל רמח ושסה, ומודי הגיע לעשות את זה, והיו אנשים בערוץ אז שהיו ספקנים לגבי הבחירה הזאת ואיך היא תתקבל. בסופו של דבר זה היה הדבר הטוב ביותר שערוץ הספורט עשה לטעמי אי פעם. מודי שינה לא רק את ערוץ הספורט, הוא שינה את הטלוויזיה. הוא עשה טלוויזיה כבירה, גאונית מבחינתו. הוא היה איש שנון ומצחיק.
גם המציא שפה חדשה שלא הייתה קיימת קודם.
ברור, תבלו, וערוץ הקיבוץ, ערוץ הקיבוץ זה המצאה פרטית שלו, והתבלו שהפך למטבע לשון, ובכלל, היה לו מוח כל כך שנון וחד, וכל כך מחובר ישירות אל הפה שלו, יצאו לו פנינים בלי שום מאמץ, חלק יצא עם מאמץ, אבל גם זה היה גדול מאוד מאוד, והוא לימד אותנו על הדברים שמותר ואסור לעשות באולפן ועל המסך, על מה, הסתכלנו לו בעיניים וראינו מה טוב ומה לא, רצינו כולנו לחכות אותו, רצינו כולנו, שמחנו לחסות בצילו. אני בזמנו אמרתי ברעיון לעיתון שיראיין אותי לפני מספר שנים רב, אם אני כבר מדבר על עיתונים אז זה מספר שנים רב, ואמרתי שדיברו אז על קולגות ועל חברים, ואמרתי שאני רוצה שעל הקבר שלי יכתבו היה חבר של מודי ברון.
הייתם חברים קרובים וטובים גם מחוץ לעבודה, מחוץ לשידורים?
לא היינו חברים ברמה של להיפגיש וללכת לקולנוע ביחד, אבל בהתייעצויות, בנושאי עבודה ודברים אחרים, ובנושאי כדורגל, בוודאי. בוודאי. אפילו נסענו, ראינו כדורגל ביחד באנגליה, ועשינו דברים, אבל הוא תמיד היה שם. הוא תמיד היה שם להושיט עזרה, ותמיד הוא היה שם כדי ללמוד. לא היה דבר שהוא היה רוצה לדעת, והיה מתבייש להתקשר ולשאול, אפילו הדברים האזוטריים ביותר. ומודי בעיקר היה איש חם, איש חם וצנוע, שום טיפת התנסות, שום טיפה של אגו. זה פנטסטי לבן אדם כזה שנמצא בפסגת הטלוויזיה, בפסגת ערוץ הספורט, בפסגת העבודה שלנו, ותמיד, תמיד, תמיד יושב איתנו בגובה העיניים, ואתה מרגיש פשוט חבר שלו ולא קולגה.
לסיום מלר, סיפור אחד או רגע אחד או משהו ככה שתמיד תיקח איתך מהרגעים מהשעות המשותפות עם מודי ברון.
תראה, אני בתחילת הדרך שלי היו לי גם כמה רגעים שהם לא היו הכי מוצלחים לכאורה. היה איזה רגע אחד בערוץ הספורט שאני התארח אצלנו באולפן עברי לידר, והייתה לי איזה פליטת פה מצחיקה מאוד מאוד מאוד, אותי היא הצחיקה מאוד והצחיקה גם את הנוכחים, היא לא כל כך הצחיקה את האורחים שלנו, ובתוך תוכי קיוויתי שהיא הצחיקה את עברי לידר כדי שאני לא אקבל שימוע ולא אבעט לכל הרוחות מערוץ הספורט. ומודי עוד תוך כדי השידור הרים אליי מבט, פתח זוג עיניים ואמר לי, זה בסדר מלר, זה בסדר, כולם הבינו את ההומור. ואז בא ושם עליי יד, כמו, לא כמו מורה רוחני, אלא כמו אבא. אבא לא רק רוחני. מודי היה הלפיד שבעקבותיו הלכנו. וכמה, כמה עצוב שצריך ללכת מחר בעקבות הארון שלו.
עצוב להרבה מאוד אנשים, אפילו כאלה שלא אהבו ספורט בהכרח, אבל באמת אהבו נורא את מודי. אבי מלר, ערוץ הספורט, תודה רבה לך שדיברתי איתנו.
תודה לכם, תודה לכם, רק בריאות.
ושלום לרון קופמן, איש 103, שלום קופמן.
שלום גדעון.
מאיך שגם אתה מקבל את הידיעה הזו בכאב גדול.
כן, מאוד מאוד עצוב. אתה יודע, חשבתי שהוא ימשיך, שהוא יחזיק יותר. באמת חשבתי שהוא יגיע לפחות ליום הולדתו ה-60 בספטמבר, אבל המחשבות שלי והמציאות רצות לחוד, וזה המצב. הלך מוסד, מודי לא היה עיתונאי, רק עיתונאי. הוא באמת היה מוסד בשני תחומים, בספורט, הוא הביא את התרבות לספורט, אבל הוא היה מוסד בתרבות ובספורט. 26 עונות הוא החזיק את ליגת האלופות, זו הייתה עונה 26 שהוא פתח, ובדצמבר הוא חלה. הבנתי מיד שהמצב לא טוב. מיד שהתגלתה המחלה, גם הוא הבין. פגשת פעם אחת באקראי, זאת אומרת, שהוא חלה, קטלתי משהו לחזק אותו בוואטסאפ, ואז כמו כמה הוא טיפן אליי, ואמרת לו, אתה מפרק את זה בקנות, עזוב אותך, אתה חזק, יש לך את זה. מינים שאתה לא מאמין בהם, אבל אתה אומר. ופגשת באקראי, כאשר במהלך הטיפולים באיכילוב, וכבר הבנתי, זה לא טוב. אבל זה המצב. שמר מאוד על פרטיותו, חבריו הקרובים הקיפו אותו וביקשו לשמור על פרטיותו וכך גם משפחתו. כאשר בית החולים פרסם הודעה שמודי אכן חולה כי הוא נעדר מהמסך, הוצפתי בשאלות מאנשים, אבל אמרתי שאין לי מושג, אני יודע שהוא חולה, כי אני חושב שזה מה שאני מצפה ממני. אמרתי זה סרטן, כן? כי בית החולים נתן להבין, אבל לא יותר מזה, וזהו, ונגמרה האפיזודה.
כן, טוב, אני מניח שגם אתם הערב בתוכנית הספורט תעסקו בהרחבה, תיפרדו מהמוסד הזה, ממודי ברון.
ברור, שר כבר עובד, אתה יודע, מרגע פרסום ההודעה.
רון קופמן, אז אנחנו נמשיך ונאזין לכם גם הערב כאן ב-6 ב-103, תודה לך, קופמן.
תודה לך.
נעשה מעבר אחד, ניקח רגע אוויר. ונעסוק בכל זאת גם בענייננו כאן באיפה הכסף. נאמר שלום לפרופסור אבי שמחון.
כן, שלום. ברון היה בן אדם עם סגנון מאוד מיוחד.
כן, עצוב, עצוב מאוד. אתה היית צופה בשידורים שלו?
ברור. מה חשבת שאני אסתכל עליך מקריא חדשות?
לא יודע, אני
בדורגל.
אני יכול להבין, אני יכול, לא, אני יכול להבין, אני יכול להבין לגמרי, גם אני הייתי עושה את אותה בחירה במקומך. טוב, בוא נדבר על דברים אחרים. מחר בלילה, מחיר הדלק מזנק בחדות. אני שומע היום את שר האוצר ליברמן אומר, אנחנו לא יכולים לרדוף אחרי כל הקפיצות במחירי הדלק, אנחנו נחכה שהעניין יתייצב, ואז נקבל כאן החלטות. אתה מקבל את הגישה הזו?
לא, אני חושב שליברמן מנותק. ליברמן לא מבין את האירוע, ואני רוצה להסביר בכמה מילים. תראה, מה שקורה זה שעכשיו יעלה מחיר הדלק. ברגע שיעלה מחיר הדלק, זה לא רק ההשפעה הישירה של מחיר הדלק, כמובן, כמה שדלק, ואחרי זה תחבורה ציבורית, ועוד דברים, חשמל וכן הלאה. זה גם ההשפעה העקיפה. מפני שעכשיו, כל הספקים, היצרנים, המוכרים, כולם יגידו, עלה מחיר הדלק, הכל הרבה יותר יקר לי, וזה יהיה יותר מאשר תירוץ להעלות מחירים, ואנחנו הולכים לראות גל עצום, צונמי של עליית מחירים בגלל עליית מחיר הדלק. מחיר הדלק הוא אבן הראשה של הרבה מאוד מבנים חשובים. עכשיו,
אבל יש פה בסוף גורמים
תהיה אינפלציה. האינפלציה תביא לזה שכולנו נשלם יותר על המשכנתא שלנו, מפני שיש רכיב גדול במשכנתא שהוא צמוד למדד.
כן.
אז זה גם יעלה את מחירי המשכנתא.
אז מיד נדבר על המשכנתאות שגם כן באמת הולכות ומתייקרות עוד לפני העלאת המחיר על הדלק, אבל המדינה כבר ויתרה על חלק מסוים במס שהיא גובה מהדלק שאנחנו משלמים, אבל זה עומד להסתיים בעוד כחודש, ואז שוב המחיר אפילו יקפוץ גבוה יותר. אז מה צריך? פשוט להאריך את ההנחה הזו, אולי לעשות איזה משהו יותר עמוק?
צריך לעשות משהו הרבה יותר עמוק. זה מה שהם עשו פה זה מעט מדי ומאוחר מדי.
זה מעט מדי, אבל פרופסור שמחון, אתה היית שם וניהלת את התקציב, תקציב המדינה, אתה יודע שההנחה הזו של חצי שקל לשלושה חודשים עולה למדינה כמעט מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף. אפשר לזלזל בזה.
אז המדינה גובה 19 מיליארד שקלים בשנה על מיסים על דלק. אז במקום 19 מיליארד שקלים לשנה, אני מציע שיורידו את מחיר הדלק ל-6.35, זה אומר שהמדינה תגבה רק באזור ה-13 מיליארד שקלים לשנה. עכשיו, מאיפה יבואו 6 מיליארד השקלים הנוספים? אנחנו כבר יודעים היום, הערכה שלי היא שמתחילת השנה ועד היום הצטברו משהו כמו בין 40 ל-50 מיליארד שקל עודף גבייה על מה שהוא ערך בתקציב. אז אם אתה גובה עכשיו בין 40 ל-50 מיליארד שקל יותר ממה שצפית עד היום, וזה כנראה ימשיך ככה, אז אתה בהחלט יכול לוותר על 6 מיליארד שקלים.
תגיד, אבל אתה ישבת שם.
על מנת לעצור את הצונמי הזה.
אתה ישבת שם, פרופסור אבי שמחון. למה בזמנו לא המלצת לממשלה לקחת קצת פחות מס על הדלק שאנחנו משלמים?
אז אני רוצה להגיד לך שבתקופה שבה אני שרתתי בממשלה, מחיר הדלק לא הגיע לרמות כאלה. ואם הוא היה מגיע לרמות כאלה, והיינו עומדים במצב שבו אנחנו עומדים עכשיו, ברור שזה מה שהייתי ממליץ לעשות. חד וחלק. אנחנו פשוט לא היינו שם. פשוט לא היינו שם. ואני אומר שוב, על אחת כמה וכמה שיש עודפי גבייה של עשרות מיליארדים רבים, אז במקום לקחת אותם ולהוריד בהם את החוב, שזה בסדר גמור וזה אחלה, במקום זה אני חושב שאנחנו צריכים להחזיר לציבור חלק מאותם עודפי גבייה.
בוא נדבר.
והדבר הנכון והאפקטיבי ביותר היום, זה הורדת מחיר הדלק, לא למאה יום, ולא בחצי שקל, ולא על יד, ולא כאילו, ולא בקצת.
בוא רגע נדבר, בוא נדבר רגע על המשכנתאות, אחרי העלאת הריבית של בנק ישראל, גם הן הולכות ומתייקרות, וזו לא העלאת הריבית האחרונה. אתה רואה תסריט שנראה כאן איזה מסה של ישראלים, של לווים, שלא יצליחו לעמוד בהחזרים?
לא. אני חושב שהמערכת מאוד מאוד חזקה. אני אגיד לך יותר מזה. אומרים שהישראלים לוקחים הרבה משכנתאות, אבל בקרב, בין המדינות המפותחות, אנחנו עומדים במקום האחרון או לפני האחרון בנטילת משכנתאות. במדינות אחרות, בדרך כלל כשאנשים קונים דירה, הם לוקחים משכנתה בגובה של רוב המדינות, זה בין 70-80% מערך הנכס. בישראל, זה הממוצע, בישראל הממוצע הוא 51%. זאת אומרת, הישראלים מלכתחילה, בגלל מגבלות שמטילים עליהם בנק ישראל, משרד האוצר וכן הלאה, לוקחים משכנתה פחות ממה שלוקחים במדינות אחרות, ואני יודע, אנשים לפעמים נקלעים למצוקה קשה, אבל במדינת ישראל כולם משלמים את המשכנתה שלהם. זה הניסיון ההיסטורי שלנו, ושוב, אחת הסיבות היא שבישראל נותנים יחסית לעולם מעט משכנתאות.
אבל עדיין, איפה האחריות של בנק ישראל? הוא באמת עשה מספיק, אני עכשיו אגב באמת עובר לסיפור של מחירי הדיור, להילחם במחירי הדיור, או עכשיו התעורר קצת מאוחר ומעלה את הריבית, ואנחנו רואים שזה לא באמת מה שיבלום את הצונמי של השתוללות המחירים.
זה לא בידיים של בנק ישראל. בנק ישראל לא שולט במחירים, הוא שולט רק בגובה הריבית.
הוא היה יכול לעשות אבל צעדים מוקדמים יותר כדי לרסן את השוק, לצנן אותו קצת.
אתה צודק שהוא היה יכול להעלות את הריבית קודם, אבל אם הוא היה מעלה את הריבית קודם, זה היה משפיע על הדולר. ולכן בנק ישראל, מה שהוא עושה, הוא מנסה ללכת עקב בצד אגודל עם הבנק המרכזי של ארצות הברית, עם הפדרל ריזרב בנק, וזה מה שהוא עושה, ואם הפדרל ריזרב בנק יעלה עוד מעט את הריבית בעוד 0.5%, אז גם בנק ישראל יעלה את זה בעוד 0.5%. אבל אני רוצה להגיד שוב, המחיר של המשכנתאות הוא גם קשור למחיר, לריבית של בנק ישראל, אבל הוא יותר מזה, כי רוב המשכנתאות יש בהם מרכיב צמוד יותר גדול. כן. מה זה אומר מרכיב צמוד? זה אומר שאם בחודש האחרון היה 0.8% אינפלציה, אז אותו מרכיב, התשלום החודשי עלה ב-0.8%. שאלה תשלומים מאוד כבדים, ולכן ליברמן והממשלה המנותקת הזאת צריכה להבין שאין זמן לחכות. צריך לעשות זה היום, כי אם אתה לא תעשה את זה היום, אני כנראה, אני מעריך, והנה אני מסתכן פה, אני מעריך שהם יורידו את מחיר הדלק, אבל זה יהיה מעט מדי ומאוחר מדי.
אוקיי. פרופסור אבי שמחון, מי שהיה יועצו הכלכלי של ראש הממשלה לשעבר, תודה לך על הדברים האלה.
להתראות.
עכשיו כמעט 4:30, נשמע דיווחים של יניב מורוזובסקי ופרסומות ונשוב אליכם. השרה קרין אלהרר עושה היום סיבוב פרסה ומודיעה שתוציא לדרך את חיפושי הגז הטבעי במים הכלכליים של ישראל, וזה למרות שרק לפני חצי שנה אמרה שהיא מפסיקה לחפש גז טבעי ומתרכזת באנרגיות מתחדשות. איתנו מנכ"ל ניומד אנרג'י יוסי אבו, שלום לך.
שלום, שלום גדעון, שלום למאזינים.
מיד נדבר על הזיגזג הזה, אבל קודם כל תסביר, תסביר לכולנו מה בעצם המשמעות של ההחלטה הזו של קרין אלהרר שמחדשים את חיפושי הגז במים של ישראל.
אז אולי באמת נעשה סדר ונלך קצת אחורה. ישראל הייתה בתקופת חיפושים מאוד מאוד אינטנסיבית, בראשית ב-2009-2010, נמצאו תגליות תמר ולוויתן, שלימים פותחו. התגליות הללו הן מהגדולות בעולם, למעלה מ-1000 BCM, כדי לסבר את האוזן, כל ישראל ביחד צורך את השנה כ-13 BCM לשנה. לישראל יש מספיק גז לצרכים שלה המון שנים קדימה, אבל ברור עוד שבישראל יש פוטנציאל נוסף לתגליות גז נוספות. ישראל עם תגלית, פיתוח תגלית תמר הפכה להיות עצמאית אנרגטית ישראל, לאחר מכן פיתוח תגלית לוויתן הביא את ישראל להיות יצואנית מאוד משמעותית של גז טבעי לאזור, לירדן, למצרים ודרך מצרים גם לאירופה. למעשה היום המשבר באירופה מוביל לא מעט מדינות בעולם, לא רק אירופאיות, גם אסיאתיות ואחרות, לחפש מקורות של גז טבעי על מנת להבטיח את תצרוכת האנרגיה שלהם שנים קדימה.
ואתה רואה את ישראל נכנסת באמת לנתח השוק הזה שהתפנה עכשיו?
תראה, אנחנו קודם כל כבר שם. אנחנו מייצאים גז טבעי כבר שנים לא מעטות לירדן ולמצרים, בכמויות די משמעותיות. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הכמויות לירדן ומצרים השנה, זה יכול להגיע לשבעה BCM בשנה במושגים, הייתי אומר, זה כמו 50% מהשוק הישראלי.
לא, אבל אני התכוונתי לאירופה, שעכשיו בעקבות המלחמה באמת, אתה יודע, נתקו לה את צינור הגז, ישראל תצליח להיכנס שם לשוק הזה בצורה משמעותית?
אז תראה, הרוסים סיפקו עד היום לאירופאים סדר גודל של 150 BCM בשנה, זה המון גז. אין ספק שאנחנו יכולים להיכנס ולקחת חלק, אבל אנחנו צריכים להיות צנועים, זה חלק קטן ממה שאירופה צריכה, אבל זה חלק מאוד משמעותי עבור ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להיכנס עם 10, 15, 20 BCM בשנה לאירופה, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של מחירות שנתיות, שיכול להגיע גם ל-10 ויותר מיליארד דולר בשנה, וזה אומר הכנסות מדינה, זה אומר קשרים אסטרטגיים מאוד משמעותיים עם אירופה. לכן אני חושב שההחלטה הנוכחית שבעצם באה ואמרה את הדבר הבא, יש לנו את תמר ולוויתן, יש לנו את מה שיש, אבל אנחנו רוצים לחפש עוד. אנחנו פותחים את הים הישראלי לחיפושים נוספים, כדי שנוכל להגיע למצב שיש לנו עוד גז טבעי, שגם נותן לנו יותר הבטחה למשק המקומי.
אז בוא נדבר רגע מילה, יוסי, על המשק המקומי, כי אחד הלקחים החשובים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זה באמת שבסוף אתה צריך להיות תלוי בעצמך, ואתה לא יכול להתעלות בהרבה מאוד תחומים, לא רק בגז, אבל בכלל, במשקים, בגופים, במדינות זרות. איך ישראל יודעת לייצא כמות שגם לא פוגעת בתצרוכת המקומית, ויודעת שנשאר כאן מספיק גז בשביל הציבור ובשביל המשק הישראלי?
בהיבט הזה מדינת ישראל היא כיום באמת המדינה כנראה היחידה בעולם שלקחה החלטה אסטרטגית לשמור רזרבה למשק המקומי. אין לזה אח ורע בעולם. מה זה אומר? מדינת ישראל בגדול באה ואמרה, תראו, יש לנו 1000 BCM באדמה, אנחנו השנה צורכים כ-13 BCM, בוא נסתכל 30-40 שנה קדימה כמה אנחנו צריכים, קבעו את הרף של 450 BCM ובאו ואמרו, זה נשאר בארץ, לא משנה מה קורה, את זה לא ניתן לייצא, זה רזרבה עבור מדינת ישראל. אז בהיבט הזה, מדינת ישראל כבר טיפלה, ונתנה מענה לצרכים של מדינת ישראל, עשרות שנים קדימה.
ובמשפט, יוסי, סליחה שאני קוטע אותך פשוט הזמן ככה רודף אותנו, במשפט אתה מצליח להבין את הזיגזג של קרין אלהרר, מה עמד שם מאחורי הסיבוב פרסה הזה?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל קדימה. העולם הוא דינמי, אין ספק שנעשו שינויים במשק האנרגיה הגלובלי בחודשים האחרונים, שדחפו את ישראל לפוזיציה מאוד מאוד משמעותית, כי יש לנו רזרבות גז טבעי אדירות שיכולות לתת מענה חלקי, אבל מענה לצרכים של מדינות אירופה, מדינות אירופאיות רבות ומדינות אסיאתיות רבות. ואני אומר לך, אנחנו מקבלים המון פניות, לא רק הממשלה, גם אנחנו כחברות פרטיות, פונים אלינו מאירופה, מאסיה,
כן,
לשתף פעולה בהובלת גז טבעי מישראל לאירופה ואסיה, ופה בהחלט, צריך לומר, זה לא רק כלכלה, יש פה היבטים אסטרטגיים מאוד משמעותיים.
ברור. יוסי אבו, מנכ"ל ניומד אנרג'י, תודה לך, יוסי, על הדברים
האלה. תודה, גדעון.
עושים עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה בפריז עם הסערה שם בלובר, אחרי שאדם שהתחזה לקשישה בכיסא גלגלים השליך עוגת קצפת על המונליזה, יצירת האמנות המפורסמת בעולם. מיד נדבר עם גדעון קוץ מפריז, הפסקה קצרה וחוזרים. עכשיו למה שמסעיר את הצרפתים היום, אדם שהתחזה לקשישה בכיסא גלגלים נכנס ללובר והגיע ליצירה הכי מפורסמת בעולם, המונליזה, ואז פשוט השליך עליה עוגת קצפת, וכולם עכשיו מדברים ועוסקים מה בדיוק היה שם, מה הניע אותו ואיתנו, כתב חוץ מעריב בפריז, גדעון קוץ, שלום לך.
כן, שלום וברכה, אם כן, שוב, הז'וקונד, המונליזה היא קורבן, הפעם כנראה לאיזשהו תימהוני, שזרק עליה עוגה, התחפש לאישה עם... שבכיסא גלגלים, וכשעצרו אותו הוא צעק תחשבו על כדור הארץ, כלומר עשה את זה מטעמים אקולוגיים, אבל נמסר שהוא בעל ישירות לבית חולים לחולי נפש. צריך לציין שהיצירה המפורסמת הזאת של לאונרדו דה וינצ'י משנת 1503 היא הייתה לא פעם קורבן בשנים האחרונות ועוד לפני כן לאנשים שניסו להתנכל לה בתור סמל. למשל ב-2009 קיירת רוסיה זרקה עליה דווקא כוס תה, וכמובן שהזכוכית המשוריינת המגינה הצליחה על התמונה, הצליחה להגן עליה. גם אז בזמן תערוכה בטוקיו ב-74 אישה שפכה על מונליזה
ספרי אדום,
צבע אדום, ב-56.
וצריך לומר גדעון שגם הפעם כמו בתקריות קודמות הזכוכית שמגנה על היצירה הצליחה באמת להגן עליה, לשמור עליה מפני נזק משמעותי, נכון?
נכון, אבל בתחילת המאה היא לא הייתה מוגנת, המאה שעברה, וכך למשל היא נגנבה על ידי תייר איטלקי, בעצם איטלקי מהגר בצרפת, שפשוט הוריד אותה והסתיר אותה מתחת לחליפה שלו והביא אותה לאיטליה. היא נעלמה במשך 3 שנים. ככה שהסבל של הזוקונד בהחלט התחיל מזמן.
אתה יודע להסביר גדעון מה יש ביצירה הזו, דווקא במונליזה שהפכה לאיזה סמל שמושך כל כך הרבה אש?
תראה, מצד אחד, היצירה כמובן מבחינה אומנותית תמיד עוררה תהייה ומשתנות לפענח את הסוד שלה, כמו המבט המפורסם שעוקב אחריך, זה כבר אופייני לציורים אחרים של התקופה, לאונרדו דה וינצ'י עצמו, שמר עליה כאילו בבת עינו, רשמית, אם מדובר בתמונה של אשתו של סוחר מפירנצה, והמלך פרנסואה הראשון היה זה שהביא אותה לצרפת והגן והפך אותה ממש לתמונה לאומית שנשמרה גם בכל התהפוכות והמהפכות שבצרפת, בכל המלחמות, כולל במלחמה נגד הגרמניות ב-1870. וצריך לומר שבניגוד ליצירות אחרות הצליחו להציל אותה גם מידי הנאצים במלחמת העולם השנייה ולהסתיר אותה, בניגוד כמובן להרבה מאוד יצירות אמנות שהיו שייכות ליהודים, נגנבו על ידי נאצים, וכשהוזרו את צרפת הם נשמרו על ידי מוזיאונים לאומיים, כן. בתוכם הלובר, ורק לאחרונה מתחילים לשחרר אותם.
אוקיי.
צריך גם לומר אולי שהלובר עצמו, המוזיאונים הצרפתיים, אינם כל כך נקיים מכל מיני פרשיות שוד ושחיתות. כך למשל, הלובר במקביל נמצא בפרשה המנהל הקודם שלו, הוא עומד לדין על הברכה של יצירות אומנות.
אז בואו נקבע גדעון שעל הפרשיות והשחיתויות בלובר נדבר בפעם הבאה, כי זה גם מעניין ומסקרן אותנו. גדעון קוץ בפריז, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה גדעון.
תודה.
עכשיו הפסקה קצרה ואז נהיה בבורסה שאחרי פתיחה ירוקה, קצת נצבעת אדום בשעה האחרונה, הפסקה קצרה וחוזרים. לפני סיום רוצים להתעדכן בבורסה שלנו וגם במה שקורה בעולם עם אורי גרינפלד, כלכלן ראשי פסגות, שלום אורי.
אהלן גדעון.
אז אחרי פתיחה ירוקה בשעה האחרונה, מגמה מעורבת.
כן, השוק עובר לירידות, אנחנו מסתכלים פה על המדדים בישראל, אז תל אביב 35 למשל יורד ב-0.8%, תל אביב 90 יורד ב-1.3%, ככה שהמדד הגדול, תל אביב 125 יורד ככה הכל ב-1%, הסקטור אולי שכן נותן עוד טיפה אופטימיות שעולה ב-0.7%, זה סקטור הגז והנפט, שנהנה מעליות במחיר הנפט בשבועות האחרונים. אנחנו רואים את הנפט כבר במחיר של 116 דולר לחבית, עם הפתיחה של סין.
זה גם תוצאה של ההכרזה של קרין אלהרר היום על חידוש החיפושים של הגז הטבעי?
יכול להיות, אבל אני חושב שבעיקר זה תהליך, זה מגמה כבר שנמשכת. הסנקציות על רוסיה, עלייה במחיר הנפט, בסוף המניות חברות הנפט והגז מאוד מתואמות עם מה שקורה למחיר הנפט, ולכן אנחנו רואים את העליות.
איך אתה אגב מסביר באמת את ההתהפכות הזו במגמה שגם אנחנו רואים בוול סטריט בשבוע האחרון, פתאום עליות שערים ככה משמעותיות? מה קורה שם?
אז קודם כל תראה, השוק הוא הרי אף פעם לא ממשיך תמיד באותה מגמה, אבל מה שבאמת אנחנו ראינו בשבוע האחרון, ראינו יותר ויותר סימנים לכך שהאינפלציה העולמית שמאוד פחידה את השווקים בחודשים האחרונים, מתחילה להראות סימנים של איזושהי רגיעה. אנחנו מסתכלים על המדדים שיצאו בארצות הברית, גם בגלל שעליות המחירים החדות של לפני שנה, בשנה וחצי לאט לאט דוחות, וגם בגלל שהביקוש כנראה ייפגע, המצב של הצרכן האמריקאי הוא לא טוב, ולכן סביר להניח שאנחנו נראה את הצרכן האמריקאי קונה פחות, המחירים גם אם ימשיכו לעלות, זה לא יהיו באותם קצבים, ואז אולי גם הלחץ לעלות ריבית יפחת.
אורי גרינפלד, פסגות, תודה רבה לך על הדברים האלה. רבה. עכשיו, לפני סיום, רוצים להיפרד עוד פעם ממודי ברון, איש הספורט, היוצר, איש התקשורת שהלך היום לעולמו בגיל 59. הנה שיר שהוא הקליט לפני 4 שנים, בואו נשמע את מודי ברון, שר.
ילד משקיף מבעד חלון, חושך עולה, יורד הווילון, היום שנגמר יעדד בראשו עד מחר. ילדה מתבוננת היטב בפנים, רואה השתקפות עיני השקדים שהיו לאימה בתמונה בחדר ההורים. אלה מביט מבעד חלון, האופק עושה תרגילים בחשבון, מכביל מרחקים שיצילו אותו מחשקת תהומות. על מה מדליקה גפור למדורה, תאיר אותך מם את ליבה, תרגיש באורה את מגע אהובה. בול של עץ בורר באש, האלם צוחק, מתפלא ושותק.
אגדת נעורים, מילים ולחן חי תורן. מודי ברון מקליט את השיר הזה בתוך פרויקט שנקרא מה שיש לעץ לפני 4 שנים, ואנחנו כבר מתגעגעים לכל הכל כך ייחודי ושונה וצבעוני הזה של מודי ברון, זיכרונו לברכה, שהולך היום לעולמו. איפה הכסף? אנחנו מסיימים. תודה רבה ליאל איילון שערכה, למלי בנימינוב שהפיקה, איציק אהרון היה כאן אחראי על השידור, על הדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו, מאורת, אני גדעון אוקו. עכשיו אומרים שלום לבן כספית, אריה אלדד, שלום חברים.
שלום גדעון.
מה קורה גדעון? הבאת את הנחס, היה 3 ימים של עליות, איך הגעת הירידות?
ככה זה, כן.
מצד שני זה אדום, אז זה טוב, אני בעד הצבע הזה.
וגם אתה יודע, זה הזדמנות, כי עוד מעט הכל יעלה, אז אולי בין עכשיו אתה צריך להיכנס. הבנתי שיש לכם חבר קרוב שבא להיפרד אצלכם ממודי.
כן, יאיר לפיד היה חבר שלו.
מיד אחרי החדשות.
לדעתי הוא גם מכיר אותו, בתקופה שאני הכרתי אותו, מודי התחיל במסדרונות של מעריב, בשנות ה-80. ואנחנו נדבר עליו אחרי החדשות. גדעון, תודה.
תודה חברים.
תודה רבה.